אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא בתוך חג הפסח, חג החירות, ואז הדבר הזה ידריך את מסענו, ואנחנו נצא גם מן היום התשיעי של חודש אפריל לשנת 2023, למעשה נלך יום אחד אחורה. כי ביום השמיני של חודש אפריל, לפני יובל שנים, 50 שנים בדיוק, מחצית המאה, הלך לעולמו הצייר, שיש אומרים שהוא גדול הציירים והחשוב בציירים, זה כמעט מובן מאליו לומר את זה, במאה ה-20, פבלו פיקאסו, יש שאומרו שהוא גדול הציירים מאז ומעולם, ובוודאי דמות ששמה נעשה שם נרדף לאומן, לצייר, וגם למי שהוא שובר מוסכמות בתוך העולמות הללו, עולם העולמות בכלל, האומנות בכללו, עולם הציור. פבלו פיקאסו אינו בעולם כבר 50 שנים, ועדיין בכל כמה שנים מתפרסמת איזו ידיעה על ציור נוסף שלו, שנמכר בסכום אדיר והפך להיות אחד מהציורים העיקריים אי פעם, ובכל פעם זה ציור מתקופה אחרת. לפעמים נמכר במאות מיליונים ציור שלו מעשרות השנים האחרונות של חייו, שהקווים שלו הם קווים הגלגלים פרועים מאוד, עירוב של צורות, יש, אמרתי קווים הגלגלים, אבל יש גם קווים הגלגלים וגם קווים חדים, תווי פנים שאינם במקומם, דברים שהם ידועים כסימנים של פיקאסו, שהוא הלך ועם השנים העמיק, אז ציור כזה נמכר במחיר מאוד גבוה. אבל לפעמים אתה רואה ציור מהתקופה הוורודה או התקופה הכחולה שלו, תקופות שבהם הציור שלו היה אולי יותר קלאסי במידת מה, ועדיין מצליח להפתיע. אבל אני לא רוצה שהמסע הזה יהיה איזה מסע שמנסה לנתח את פיקאסו במונחים האלה של לימודי האומנות. תקופה כחולה, תקופה ורודה, קוביזם, אלא לנסות לספר איזשהו סיפור על היוצר האדיר הזה, שאין כמעט מוזיאון בעולם שלא מתנאה ביצירותיו משתי סיבות. קודם כל, כי הוא יצר למחביר, ולמעשה אפשר לומר שהוא יצר משך כל שנות חייו, 92 שנות חיים על פני האדמה, והוא מצייר פחות או יותר מאז שעבר להיות בגיל דו ספרתי ועד מותו. זאת אומרת כמעט 100, לא רחוק מ-100, 80 שנות יצירה פחות או יותר שיש לנו מפיקאסו, ולכן יצירות שלו צצות כל הזמן, אתה תמצא אותן במוזיאון ישראל ובכל מוזיאון שרגלך תדרוך בו על פני הגלובוס. אבל הכמות, יש רבים שמציירים כל יום כל היום, ואין זו אלא גרפומניה של ציור. פיקאסו הוא באמת אומן גדול, ויש אצלו גם המגוון הזה. זאת אומרת, אתה יכול למצוא את עצמך מתאהב בפיקאסו של תקופה אחת, ונרתע במידת מה מפיקאסו של תקופה אחרת, וזה חלק מסודו, גם על זאת נדבר. אנחנו נמצאים בתוך ימי חול המועד פסח. אני אקח אתכם לאיזושהי תובנה קטנה, שאני חושב שהזכרתי בעבר באש זרה, על ההלכה היהודית לגבי חול המועד פסח. לא מפני שאני עוסק פה בהלכות, או מדבר על חיים הלכתיים כשלעצמם, אלא מפני שאני חושב שאפשר להוציא מפה דבר מה יפה שדווקא מתאים לפיקאסו, ובאופן כללי אני חושב שפיקאסו היה אדם ואומן שהחירות היא סימנו, ולכן ראוי לדבר בו בחג החירות, וזה יש עזור בעצם, כחוט, אולי יותר נכון, כאיזו משיכת מכחול, על כל המסע שלנו לגבי פיקאסו. ההלכה אוסרת על האדם לעשות מלאכה בכל המועד, בדומה לשבת, מפני שזה מועד, זה אינו זמן רגיל, אלא אם זו מלאכה שהיא צורך המועד, וממילא כזו שתורמת לשמחת המועד. זאת אומרת, אם המלאכה שאתה עושה היא מלאכה שבאה להדגיש את הנוכחות של החג, של החגיגה בחייך, אז המלאכה הזו מתאפשרת. ומכאן, למשל, דברים שקשורים בנגינה וזמרה, ואיננו עושים אותם בשבת, אני מדגש על הנגינה, וגם נאמר, זמרה מודרנית מוגברת בכל מיני כלים וכו', ודאי כל מה שקשור לאכילה ולשתייה, וצריך עבורו מלאכה. וישנה שאלה הלכתית, שהולכת זה זמן רב, לגבי הציור. האם הציור, שעל פי התפיסה לגבי השבת המקובלת, זו מלאכה? האם בכל המועד ציור הוא מלאכה? זאת אומרת, האם לצייר זה דבר מה שהוא חלק משמחה של חג? יש פוסקים שראו את הציור יותר כאיזשהו עניין טכני, ועל כן נטו לראות בו מלאכה. יש פוסקים אחרים שהדגישו את היות הציור, והציור פה הוא סמל לאומנות בכלל, כמשהו שהוא הסמל המובהק ביותר לשמחת חג. מה הופך אדם לאדם שזמנו אינו היומיום האפרפר והשחוק? היכולת לומר שאני יוצר בעולם, שאני מחדש משהו בעולם. מתוך התודעה הזאת, אני חושב שראוי לדבר על פיקאסו, לציין 50 שנים את המספר הכל כך חגיגי הזה כשלעצמו, 50 שנים ללכתו, 50 שנים בלעדיו, ומן הסתם הדבר הזה גורר ברחבי העולם כתבות ופסטיבלים כאלה ואחרים למיניהם. פיקאסו הוא מי שהיצירה אצלו מעולם לא הייתה, עם כמה שאפשר לומר את זה, כי כל אומן ברמתו של פיקאסו, בסופו של דבר גם מתפרנס, גם חי מהאומנות שלו, אבל פיקאסו היה מי שאפשר לצטט עליו את הדברים של דוד אבידן, אפילו שמשלב מסוים בחייו הוא חי טוב מאוד מהיצירות שלו. בכל זאת, דוד אבידן כתב על עצמו את המילים, אני לא חי משירה, השירה חיה ממני. כך גם אפשר לומר על פאבלו פיקאסו, שהוא לא חי מציור, הציור חי ממנו. זה היה תמיד קודם אצלו לכל דבר אחר מראשיתו. פאבלו רואיז, ואני לא אצטט את כל שמו הארוך, נולד במלגה ב-1881, שלהי ימיה ה-19, אבל עדיין העולם הוא עולם שנמצא בדיוק בתפר במעבר הזה מהמאה ה-19, שהיא חוותה את כל העוצמה של המהפכה התעשייתית, אבל היא גם עדיין הייתה העולם הישן שלפני המהפכות השונות. המאה ה-20 כבר תהיה המאה שהיא מאה טכנולוגית. הטכנולוגיה הזאת חודרת גם לכל תחומי האומנות, כי יש לך את הקולנוע והטלוויזיה והאמצעים האולפניים, אני אקרא לזה, להקלטת מוזיקה, להפצת מוזיקה, זו מאה אחרת. פיקאסו נולד בסוף מאה אחת, זאת אומרת, המבוגרים בעולם שאליו הוא נולד, הם מבוגרים של העולם הישן, והוא יהיה אדם של העולם החדש, במיוחד כאשר, כמו שאמרתי, משך חייו היה כה ארוך, שהוא ראה את כל השינויים, והוא הולך מן העולם ב-1973, בעולם שהוא כבר עולם של טלוויזיה לחלוטין, ששינתה את פני תקשורת ההמונים והתקשורת האנושית בין אדם לאדם בכלל. והוא עצמו היה מי שבחר להעיד שהוא צופה בטלוויזיה. זאת אומרת, הוא לא מתחבא, הוא מעולם לא היה מי שמתחבא משינוי או פוחד משינוי. אבל הוא נולד בדיוק בתפר. ואביו היה צייר. יש שיאמרו שהוא היה מורה לציור טוב בהרבה משהיה צייר. הציורים שלו נמכרו למי שרצו לאתר את ביתם בציורים ריאליסטיים מאוד יפים, כלומר איזה שהם שיקופים בסיסיים מאוד של כל מיני, אני אקרא לזה קומפוזיציות, כל מיני סידורים של העולם שהיה נהוג לתלות בביתך. הייתה אז אופנה בספרד של ציורי יונים וציפורים, והוא היה מתמחה בציורים מדויקים של היונים על כנפיהן והצבעים השונים, הנוצות, ואת הדבר הזה הוא היה מוכר, ובאמת הייתה לו יכולת טכנית מאוד גדולה. הוא היה אומן במובן של בעל מלאכה גדול, אבל לא במובן שהבן שלו יהיה יוצר גדול. הוא לא הציג בתערוכות גדולות, הוא לא שינה את עולם האומנות, אבל הייתה לו הטכניקה. והוא זיהה את המתנה הזאת, את החותם הזה, אצל בנו מגיל צעיר מאוד, עד כדי כך שהמיתוס הוא שפיקאסו ידע לרשום עוד לפני שממש ידע לדבר, ועוד מיתוס שלי הוא נראה מופרך, אבל משום מה הוא מצוטט בהרבה ביוגרפיות, אז לפחות כמיתוס הוא שריר. זו העובדה שפיקאסו ביקש בספרדית עיפרון, כדבר הראשון שביקש בחייו, זאת אומרת המילה הראשונה שאמר, באופן ברור, כי הוא רצה לצייר ולרשום. מה שאנחנו יכולים לומר בוודאות, זה שכבר מגיל 5-6 הוא בוודאי רושם ביד חופשית מאוד, ולפני גיל 10 הרישומים שלו כבר מפליאים בכישרון שלהם, ומצד שני גם בחוצפה שלהם. אבא שלו לוקח אותו לצפות בקרבות שברים, תחביב שילווה אותו עד סוף חייו, את פיקאסו, באופן משונה, מפני שהוא יזדעק ביצירות מסוימות שלו מאוד נגד אלימות, ומן הצד השני היה בו היסוד הספרדי הזה, של מלחמת השברים, המלחמה בכוח והרצון לרסן את הכוח החייתי, לגבור עליו בידיים אנושיות. הוא היה מצייר, אביו היה מבקש ממנו לצייר את הקהל, לרשום, בעיפרון בתחילה, לא ציור ממש, רישום. והרישומים שלו מלאי כישרון, וגם לא, אני אקרא לזה, תבניתיים, במובן שלפעמים אתה רואה שהוא יודע לסתות מהרישום כאיזשהו ניסיון להעתיק את המציאות אל עבר יד חופשית באמת לגבי התמונות שהוא רואה, שזה מה שמבדיל את המשכפל מן האומן, אני חושב, אם לדבר במילים כלליות מאוד. כבר בשלב הזה אפשר לראות בו את הכישרון הגדול, ולכן אביו מחליט להשקיע בו ממש, ופיקאסו לומד בתחילה אצל אביו, ואחר כך זוכה ללמוד באקדמיה ספרדית נחשבת במדריד. בגיל 15 כבר ברור שהוא צייר גדול, והוא גם מתחיל להציג את ציוריו. יש לו גם הסיפור היפה, ואולי גם הטרגי מעט, על האב שהיה נעזר בבנו המוכשר לסיים את אותם ציורי יונים וציפורים שלו. כלומר, אם הוא היה עייף מדי, ונותרו רק כמה קווים להשלים בציור, הוא היה נותן לבנו המוכשר לעשות את הסיומת הזאת. ובאחת הפעמים, הוא מבקש מבנו להשלימו, הוא כבר רואה שהבן משלים את מה ש... נותר בקלות רבה הרבה יותר מן האב, חוזה. אז חוזה רואיז רואה את בנו פבלו רואיז הופך להיות צייר גדול ממנו, ואם ציטטתי את הסיפור שהוא הבין שהבן שלו כבר עושה את מלאכתו טוב ממנו, אז הסיפור הזה ממשיך וטוען שאחר שהאב ראה זאת, הוא העניק באיזו מחווה את כלי הציור שלו לבנו. כלומר, הייתה כאן העברת לפיד. הוא הבין שהבן עלה על אביו, התלמיד עלה על רבו, שהוא גם אביו. ואחד הדברים המעניינים זה שאני אמרתי את השם רואיז, ולא את השם פיקאסו. פיקאסו הוא שם נעוריה של אמו, של פבלו פיקאסו. הוא בחר את שם אמו לשמו כצייר. בתחילה הוא קרא לעצמו רואיז, פיקאסו, אחר כך הוא השאיר רק את שמה שלהם, ודווקא היו יחסים שאינם יחסים, בניגוד לסיפורים על אומנים גדולים אחרים, אני חושב עליהם. בטהובן, לא היה כאן סיפור, לא היה כאן סיפור של יריבות בין אב לבנו. הייתה ביקורת מסוימת של אב, אבל לא שאני עוד רגע אגיע אליה. אבל לא הייתה יריבות, ובכל זאת הוא בוחר בשם הנעורים שלהם ולא בשם האב, הבחירה הטבעית. ואפשר לתת שני נימוקים לבחירה הזאת. אז נימוק אחד שלרוב נותנים היסטוריונים, זו העובדה שהשם רואיז הוא שם ספרדי מאוד נפוץ. ופיקאסו לא ראה את עצמו כעוד אחד מן ההמון. אפשר לראות בזה משהו מן המגלומן, שכבר מצעירותו אומר, אני לא סתם רואיז, אני לא סתם כהן או לוי. אני פיקאסו. הסבר שני שרבים נותנים, זה הדמיון בין המושג פיקדור, אחד התפקידים במלחמת השברים, מי שאמור להורר, להרגיז את השור, להורר אותו מן המנוחה היחסית שלו משלוותו, ופיקאסו שאהב את קרבות השברים מנעורה ומסעירו אותו, אז הוא רוצה שמשהו מזה יצלצל בשמו, והוא גם רוצה לעורר דרך ציוריו את הצופים בהם. אז הנה שתי סיבות מקובלות, ואולי גם צריך לומר את הדבר השלישי, שפיקאסו יודע שאביו צייר, לכן הוא חייב חירות לעצמו. דיברתי על חירות. מהי חירות אמיתית? חירות אמיתית היא לא התכחשות לזהותך הקודמת. פיקאסו לא התכחש למה שלמד מאביו. אביו צייר, והוא הולך בדרכו של אביו והוא ממשיך אותו. והוא גם נעשה צייר. להתכחש לעצמך זה ההפך מחירות, זה שיעבוד לביוגרפיה שלך שאתה צריך כל הזמן להכחיש אותה. זה לדעת מניין באת, במובנים מסוימים, זו חירות, אבל גם להיות מסוגל לא להיות קשור לזה באופן מחניק. להיות אדם חדש, להמשיך על סמך מסורת מסוימת, אבל להמציא את עצמך על גבי המחדש, וזה בדיוק פיקאסו. הציורים של אביו, משלב מסוים הוא ידע לשחזר אותם בצורה מוצלחת בהרבה אפילו, והוא יכל לצייר בדיוק רב חיות ותמונות כאלה פסטורליות, לא רק פסטורליה במובן של טבע, אלא גם של איזה טבע דומם בתוך בית, הוא ידע לעשות את הדברים הללו שהיו מאוד פופולריים, והוא יכול להמשיך בדרך הזאת, והוא בחר לא פשוט להמשיך על הדבר הסלול, והיה לזה ביקוש, זה היה מה שמקובל, הוא היה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף מציור הציורים האלה. לא, הוא לא הסתפק בזה, ובכך שהוא וירטואוז בעניין הזה. הוא רצה להמציא שפה חדשה שהיא תהיה השפה של פיקאסו. והוא אכן עשה זאת. פיקאסו ראה את אביו חוזה רואיז, לנגד עיניו, בעצם לכל אורך חייו, הוא ראה בכלל את משפחתו. וכל שהוא הלך והתרחק משנת לידתו, כלומר הלך ובא בשנים, ובמובן מסוים חזר אחורה. והחיים שלו תמיד היו בהתכתבות עם אביו הצייר, כי הוא לא היה נעשה צייר אחרת. אי אפשר להיות חוזה עתידות לגבי חייו של אדם, אבל החיבור בין להיות אביו צייר להיותו צייר, כל כך מובהק, אביו לקח עליו חסות, אביו ביקש לעשותו צייר, והוא קיבל צייר מסוג אחר. מזה שהוא רצה או חשב שיהיה לו. מפני שפיקאסו, בגיל 19, אפילו עוד לפני כן, הולך נגד אביו, לא רק מבחינת סגנון ציור, אלא מבחינת השאיפות לחיים. אביו של פיקאסו ראה לו עתיד כאחד מן הציירים הספרדים שמזמינים מהם ציורים, שמתקבלים בחצרות מלכים ורוזנים, ורוזנים, והדבר הזה מצריך איזושהי התאמה עצמית לבונטון מסוים. לענות על צרכים שיאפשרו לך להתפרנס ולהיות נשמח ושיהיו לך פטרונים. ואילו פיקאסו הוא נמשך בתחילה בברצלונה, ואחר כך בפריז, שהייתה המרכז, אם אנחנו מדברים על פיקאסו כן, על סף גיל 20, זה גם ממש על סף המאה ה-20. ופרי, פריז, היא המרכז של מחשבות חדשות בתחום האומנות. צרפת, שהפריחה את האימפרסיוניזם, אחר כך את הפוביזם, הדברים הללו הולכים ומתגלגלים בה. היא מרכז של אליטה, גם ספרותית, גם פילוסופית, ובמיוחד בתחום הציור. והיא גם עיר בוהמיאנית. ואם אתה רוצה לחיות חיי אומן, במובן של חיים יצירתיים וחופשיים, ולא חיי אומן במובן של איש מלאכה הבא, פותח את בית המלאכה שלו, ועובד משעה כזו עד שעה כזו, פריז היא המקום בשבילך. כשפיקאסו עובר לפריז, אביו מתאכזב ממנו עמוקות, כי הוא מבין שבנו אינו רוצה את הקיום המכובד של צייר מצליח ההולך בקווים הידועים, צייר ספרדי על פי הספר, אלא שהוא מבקר איזה קיום בוהמיאני כזה, והוא רוצה להיות, המילה הצרפתית, אוונגרד, הוא רוצה להיות חלק מחיל החלוץ האומנותי שמקדים את הזרם, אבל כאשר אתה אוונגרדי, אתה בהכרח עושה משהו שהוא לא הדבר שאנחנו יודעים שהוא מתגמל. אלה לא החיים שאביו תכנן לו. וכאן אנחנו רואים את ביאליק, את ביאליק אני אומר, את פיקאסו, הבן חורין. משהו בפבלו פיקאסו, באותיות הפכו בראשי לביאליק, דבר נפלק שלעצמו. אתה רואה את פיקאסו הבן חורין, פבלו פיקאסו, שאומר לעצמו, אני יכול להפיק מן הציור שלי את אותם החיים הנוחים, אם תרצו הבורגניים, אין לי חפץ בזה. זה לא מה שאני מחפש לעצמי. אומנות היא מבחינתי דבר מה אחר. היא לא מוצר. זה מתחבר, אני חושב, לאחת האמירות שלו, אני חושב שקראתי אותה אצל גומבריך, ההיסטוריון היהודי הגדול של האומנות, שפיקאסו אמר על אלו שמתכוונים, או מנסים, להבין את הציורים שלו, שהם דומים לאותם אלה שמנסים להבין את רינתה של ציפור השיר. במובן הזה, הציור בעיניו הוא דבר חד פעמי, ולא מובן. רינתה של ציפור השיר היא דבר חד פעמי ולא מובן לאוזן האנושית, ולכן גם לא ניתן, בטח בעולם שלפני השיעתוק הטכנולוגי המוחלט שאנחנו מורגלים בו, הוא לא ניתן לשחזור פשוט על ידי האנושי. זוהי האומנות. היא נגיעה באזורינה נפלאה ויפהפייה, לא לגמרי מובנת. זאת אומרת, באומנות יש באמת מימד של השראה. ולכן היא לא יכולה להיות דבר שהוא לחלוטין בהזמנה. והרבה פעמים כשהוזמנו במרכאות מפיקאסו ציורים, אז משהו ניפק מעצמו, היה מוזר מאוד בעיני המזמינים, כי הוא לא באמת היה יכול להכפיף את עצמו לאיזשהו מזמין כזה או אחר. זה לא היה אדם. והוא מוכן גם לחיות חיי עוני. הוא רוצה לצייר. על מנת להצליח לצייר, הוא רוצה לחיות חיים שיאפשרו לו לשאוב אליו את רחובות, אמרתי, בתחילה ברצלונה. ועל יתר על המידה, פריז, הוא לא רוצה להקדיש את כל יומו, להשתמש בחישרון הציור שלו, כדי שהוא יוכל להתפרנס, אבל אז הוא לא יראה עולם, והוא לא יהיה פתוח לצייר את מה שירצה, והוא נשאב באמת בפריז, לחיים אומנותיים, שפריז מאפשרת. פריז, רוויית בתי הקפה, והמועדונים, מכל מיני סוגים, מהוגנים יותר ופחות, מלאה באומנים ובתערוכות, מלאה בחדשנות. כשפיקאסו מגיע לפריז 1900, אז יש את היריד הגדול לפתיחת המאה החדשה בפריז, והרבה מאוד תיירים באים אליה מכל העולם עם המצאות ורעיונות. זה העולם שפיקאסו נכנס אליו. ופריז הוא גם בעצם בפעם הראשונה יוצא מאיזו תרבות חיים, לא לגמרי בפעם הראשונה, כי אמרתי שכבר בברצלונה הוא החל את התהליך הזה, אבל הוא מעמיק את היציאה שלו מחיים שמרניים, ספרדיים, קתוליים, נולד למשפחה קתולית מאוד, אל עבר איזשהו עולם משוחרר יותר, שבו, כן, יכולה להיות לך איזושהי אהבה שלא תכננת, והיא אינה מחייבת לחיים שלמים. כל החוויות האלה יוצרות את פיקאסו כאומן עצמאי, באמת בעל חירות. ומן הצד השני, בשנים הראשונות של החוויה הזאת, אז יש מימד של חיים מן היד לפה, ושל קושי ועוני. מישהו שהורגל לחיות חיים עמידים מאוד, מכובדים מאוד, עובר אל הקוטב האחר. אבל בזכות העובדה שהוא ילטש את היכולת האומנותית שלו, אז בסופו של דבר ישימו אליו לב, מיטיבים למיניהם, השם המוכר מאוד, הוא אשת האומנות גרטרוד שטיין. אנשים שיהיו מוכנים לתת גיבוי לאומנות שלו, ויבינו שהקיום שלו, הלא יציב והלא מתחייב, הוא חלק ממה שמוליד אותו כפיקאסו, כאומן יוצא דופן. בהקשר הזה, רציתי לומר דבר מה על התקופות של פיקאסו. התקופה הכחולה, התקופה הוודה, המעבר לקוביזם. קוביזם, אפשר לקחת את המונח הזה שנטבע על ידי מבקר אומנות ולא על ידי צייר. פיקאסו לא ראה בעצמו קוביסט, ולומר שקוביזם הוא החלוקה, החזרה לפרטים שמאחורי האובייקט, שמאחורי העולם, חזרה לחלקים שמרכיבים את התמונה שאותה אנחנו רואים, הקיובס, החלקות, אם תרצו, הקוביות השונות. והמעבר הזה בין תקופות אצל פיקאסו, לפעמים גם כורכים אותו בביוגרפיה ולא רק בהחלטה אומנותית. התקופה הכחולה, למשל, מתחילה לאחר שחברו הטוב של פיקאסו, הצייר ששמו קארלס קסאגמאס, ואני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, מתאבד. הוא היה החבר הכי טוב של פיקאסו בימיו הראשונים בפריז, והוא מתאבד בעקבות אהבה נכזבת בחורה שגם שהיא הייתה מאוהבת בפיקאסו, יש כאן איזה משולש אהבים, ואותו חבר מתאבד, התאבדות שהיא סיפור בפני עצמו שאולי יספר מתי שהוא טקס סיום חיים שהוא עורך בפני חבריו, וההתאבדות הזאת מכניסה את פיקאסו לצער עמוק, ואולי גם תחושת אשמה על מה שקרה לחברו, ושם מתחילה התקופה הכחולה, תקופה שבה בצעירותו הוא מצייר, הוא בחור בראשית שנות ה-20 של חייו, הוא מצייר עולם כחול. A world that is blue. מכאן המושג blues, כן? הזיהוי בין הצבע כחול לתוגה. הוא לא התחיל עם פיקאסו, אבל רבים אומרים שהוא העמיק מאוד אצל פיקאסו. הכל משוך באיזושהי הינומה של כחול. להכל יש איזשהו פילטר כחול. כיסוי כחול. ובתקופה הזאת הוא לא רק מצייר עולם ששרוי בתוגה, אלא הוא מצייר מכחילה, אלא הוא מצייר גם דמויות שהן דמויות שקשה להן. חלקאים, קשי יום, זקנים, אנשים עצובים. אחד הציורים המפורסמים הוא גם ציור באמת של אותו החבר הצייר שלו, באיזה מין חיזיון שמעולם לא יתגשם, כאילו יש לו משפחה עם אותה אהובה נכזבת וילד. מה שרציתי לומר, על התקופה הכחולה, היא שזו עוד עדות לחופשיות של פיקאסו. עד אז, הציורים הראשונים שהוא פרסם בתערוכות בפריז, והקנו לו איזשהו שם, היו ציורים בצבעים עולצים מאוד, בוהקים מאוד. היית חושב שהוא ידבק במה שהקנה לו את שמו. אבל ליבו כבר לא שם. רוחו בתוגה, בתוך הכחול. ולכן הוא יצייר עולם כחול. אגם שזה הביא לירידה דרסטית במחירות ציוריו, כי מי רוצה לתלות בסלונו, שבו הוא מערך עורכים לכל מיני סעודות של זלילה וסביעה, כמו הרבה מקוני ציורים מאז ועד היום. האם הוא רוצה תמונה של זקנה הגמומית על רקע כחול? לא, הוא רוצה עולם פורח. ופיקאסו לא עושה זאת. אפילו שזה שוב פוגע באפשרות הפרנסה שלו. כי הוא חושב שהציור באמת מבטא את ליבו. אם ליבו ורוד, זאת תהיה תקופה ורודה. אם ליבו כחול, זאת תהיה תקופה כחולה. אפשר לדבר על התקופה הוורודה, התקופה הכחולה, התקופה הוורודה, בעת התקופה הכחולה, אינה הקוביזם של פיקאסו, זאת אומרת, הפירוק לחלקים, אלא אלה עדיין דמויות המצוירות בווירטואוזיות, שהן דמויות אנושיות, ברורות ממש, אבל בתקופה הוורודה, יש איזושהי תחושת חלום בהיר מסביב להכל. ובתקופה הכחולה, יש איזו, דווקא איזושהי תחושת מציאותיות אגומה. מדוע מזה נעשתה הפנייה אל הקוביזם? זו שאלה שלפיקאסו לא תהיה לה תשובה ברורה, כי הוא לא רוצה לענות. אחד הדברים המרתקים באדם הזה, פבלו פיקאסו, זו העובדה שהוא לא היה מהאומנים, כשהוא התראיין, הוא אמר משפטים נהדרים, אני הזכרתי את אותו משפט על הרצון של אנשים מסוימים להבין ציור, כדומה לרצון להבין את רינתה של ציפור השיר. הלא אנחנו נהנים, אנחנו מזהים את היופי שברינת ציפור השיר, בלי להבין ולדעת לשון ציפורים. אבל מצד שני, הוא לא היה מי שהייתה לו איזו שיטה ברורה. הוא לא היה הוגה, מן הסתם בפני עצמו היה הוגה, אבל הוא לא היה הוגה ציבורי של הציור ש... מוציא חיבור על איך צריך לצייר. הוא היה אומן פרוע, והוא לפעמים היה אומר דבר והיפוכו, ואחד הסיפורים הנהדרים והרעים אולי עליו, על אותה ציירת, שאיני זוכר כעת את שמה, שהייתה מיודדת עמו, הוא מציירת איזשהו ציור, והוא אומר לה, זה ציור נהדר. זה ממש מזכיר לי ציור, כאילו שסזן, פול סזן המפורסם, צייר אותו. אז היא כל כך מתרגשת, וכל היום היא אומרת לעצמה, אני לא מאמינה שישבת אותי לסזן. ובאותו הערב, באמצע ארוחת הערב, פתאום סזן מרים את הראש מהצלחת ואומר, בעצם לסזן היו גם לא מעט דברים די גרועים. זה חלק מן הדמות, כן? גם, כמו שאמרתי, שהוא רוצה לעורר את הצופה, לפעמים דרך פרובוקציות מסוימות. וגם הוא מסוגל לומר דבר והיפוכו, והמקום שבו הוא גר, לא משנה איכן הוא גר, תמיד התיאורים, הוא שהוא גר בתוך כאוס. הוא היה אדם נקי מאוד, מרבה להתקלח וכו', אבל הוא היה חי בתוך כאוס של ציורים, ניסיונות לציורים, טיוטות, ספרים, פסלים שסביבו, קצת כמו התיאורים של ארתור קונן דויל, לביתו הלונדוני של שרלוק הולמס. אדם שמרוב שהוא רוצה לעשות, גם ללמוד וגם ליצור, אז הוא תמיד בתוך איזשהו כאוס, מתמיד. ומתוך זה אפשר לנסות להבין, קודם כל, מדוע הוא עבר בין תקופות. אז אני אמרתי שזה החירות להיות מי שאתה, אבל זה גם החירות לא להשתעבד לזהות האתמול שלך. והמעבר לקוביזם אצלו הוא מעבר שאפשר לראות אותו גם כחקירה, כהתמודדות עם שאלות של צורה וצבע בציור, אבל אצל פיקאסו זה תמיד היה גם עיסוק שהוא בטכניקה של הציור, וגם עיסוק באיזה מימד רעיוני רחב יותר, רגשי, של מה שאומנות עושה. ולא רק שאלה של דברים שהם כאילו איזו ויזואליה טכנית, הוא לא חשב שאפשר להסתכל על ציור כך. והמעבר אל הקוביזם הוא מעבר שרבים רואים אותו כמעבר אשר בא להתמודד עם השאלה הגדולה שמלווה מן המחצית השנייה של המאה ה-19, וזו שאלה שהתוקף שלה הולך וגובר מאז המחצית השנייה של המאה ה-19, את הציירים, לשם נועדנו בעולם שיש בו מצלמה. מה ההצדקה להיות צייר בעולם עם מצלמות? לכאורה ההצדקה נתלה בוודאי לעולם הציור הישן, או לאביב שהיה של פיקאסו, שהיה מעתיק יונים בדיוק. אז באות כאן צורות חדשות, כן? האימפרסיוניסטים עבדו על השאלה הזאת, וחלקם כבר התמודדו בעולם שהם ידעו שיש בו צילום, והם ניסו להיות, כן, יתרון העין על המצלמה. ואחר כך מטיס ואנשים שהושפעו מהאימפרסיוניזם וביקשו לקחת זאת הלאה ולומר, אני לא מנסה להיות עין, גם לא עין מסוימת מאוד ואישית מאוד, אלא להיות רגש שמתלבש על הנוף באופן מובהק. אבל פיקאסו, בהשפעת אגב סזן, שיש אומרים שהוא מבשר הקוביזם, כי לפעמים הוא היה מפרק את הנוף לחלקיו, הוא נותן תשובה אחרת. הוא אומר, אני כצייר, אני לא מצלם, אני לא רואה את מה שמולי, ואני לא צריך לשקף, לא מכיוון אחד ולא מכיוון אחר את הנוף בהכרח. אלא היכולת שלי, ומשהו היתרון שלי על המצלמה, זו העובדה שאני לא עומד מול הנוף כפי שהוא, אלא אני כאדם יכול לראות אותו מבפנים. לראות את מה שלא נראה בו במבט ראשון. לראות את מה שהוא מסתיר מאחוריו. לראות את ההיבטים השונים שלו. לכן כשפיקאסו מתחיל לפרק דברים לגורמיהם, הוא בעצם אומר, אני כצייר מגלה את התמונה שמאחורי התמונה. זה יתרון האנושי על המצלמה. המצלמה מצלמת את מה שישנו בדיוק אולי גדול הרבה יותר מהאנושי. האנושי מצלם את מה שאינו נראה, אבל שמתוך התודעה שלנו אנחנו יכולים להבין ולדעת שהוא שם. יש אומרים שהציור הקוביסטי הראשון המובהק שלו אלו העלמות מהוויניון, מה שהיה פעם קרוי, השם הראשון הגנוז בית הבושת באוויניון, שהוא בילה בו בנוריו. יש שם חבורת עלמות, חמש עלמות, והעלמות הללו הן מצוירות באיזה שהם חיתוכים גיאומטריים, לא גוף באופן קלאסי כפי שהיו מציירים עד אז, והפנים שלהן מזכירות, יש אומרים שההשראה היא מפסלים, פסלי פנים שהוא ראה בכנסיות מסוימות בספרד, אבל הן מזכירות מעין מסכות שכאלה, לא הפנים האנושיות הרגילות, אלא מסכות שמבטאות איזשהו רגש. אפשר לפרש את הציור הזה בהרבה מאוד דרכים, וניסו לפרש את הציור הזה בהרבה מאוד דרכים. רבים אמרו שפה בפעם הראשונה אתה רואה נשים, בוודאי נשים שהן נשים, כן, שבחייהן נוצלו להנעת העולם הגברי, לא כאיזה אובייקט להתענג עליו, אלא גם כאובייקט שמחזיר לך מלחמה שערה. הוא בוחן אותך ולא רק אתה בוחן אותו. ויש כאן איזשהו מבט, איזשהו חשיפה של דברים שמאחורי הדמויות האנושיות עצמן. כאן פיקאסו בעצם עורך מהפכה, הוא אומר, אני הצייר, אני עושה דבר מחדש כאשר אני מסתכל על העולם. אני חושף את הקרביים של העולם. זה לא תמיד נאה לעין, זה פרובוקטיבי. קרא לזה אומברטו אקו בספרו תולדות היופי, הוא קרא ליופי של העלמות הללו מהוויניון, היופי הפרובוקטיבי. כן, אבל היופי הפרובוקטיבי חושף הרבה פעמים את אופיו של העולם כפי שהוא באמת, יותר מאשר התיעוד כביכול של היופי המדויק והמדוקדק. וזה תפקידו של הצייר. עם כל מה שאמרתי, כן, הצגתי פה איזו בשורה חדשה, כפי שאני רואה אותה, של פיקאסו לציור, הלא גם בזה הוא הלך והשתנה, כל הזמן. הוא שינה את סגנון הקווים, את חדותם, הוא עיגל אותם, הוא מרד בהם, הוא השתנה מבחינת הצבעים, ולכן יש גם כאלה, כן, אוהבים לדבר בתקופות של פיקאסו, הוא לא ערך את החלוקות האלה לעצמו, וגם יש כל מיני תתי תקופות וויכוחים עליהן, דבר שנראה לי קצת חסר טעם, אני מאמין שגם בעיניו. בכל זאת אני לא יכול לסיים מסע כזה על פיקאסו בלי להזכיר את הגרניקה. אם הזכרתי את אחד הציורים הכי מפורסמים שלו, העלמות מהוויניון מ-1926-7, כשהוא בן 25-6. זאת אומרת, ציור כל כך מפורסם ומהפכני בגיל כל כך צעיר, כי הוא באמת התחיל את מסעו בגיל כל כך צעיר. אז עשור לאחר מכן, 1937 כמדומני, כן, 1937, אפריל 1937, מפציצים כוחות נאצים, חיל האוויר הנאצי, הלופטוואפה, הנודע לשמצה, מפציץ את הכפר הבסקי, גרניקה, שהיה חשוב יש עד היום דיונים מדוע הוא הופצץ, יש כאלה שאומרים בגלל שהוא היה נקודת מעבר, הגשרים של גרניקה היו נקודת מעבר לכוחות שהתנגדו לכוחות הלאומנים של פרנקו במהלך מלחמת האזרחים בספרד. בעצם המפציצים הם נאצים, אבל הם עושים זאת לטובתו של הגנרל פרנקו, השליט הלאומני שעלה לשלטון בספרד באמצעות הפיכה צבאית. יש כאלה שאומרים שגרניקה הופצצה בגלל שהיא הייתה מרכז היסטורי של הבסקים. יום השוק בגרניקה, לא מקום גדול, והיא מופצצת מן האוויר. ויש דיונים שונים לגבי המספרים, אבל קרוב ל-1,000 הרוגים, או ל-2,000 הרוגים אפילו, ביום השוק, אזרחים, ילדים, תמונות נוראות, הנה, אנחנו כבר בעידן של מצלמה, נפוצות בעיתונות, פיקאסו רואה את התמונות האלה. ואחד מחבריו אומר לו שזו הזדמנות לרתום, מה שהוא לרוב לא עשה, את ציורו לסוגיה אנושית. הוא שנה את פרנקו מאוד. הוא ישב בצרפת, אחר שהוא, אמרתי שהוא בפריז, היו לו תקופות שהוא חזר לספרד, אבל כשהוא ישב אז בצרפת, הוא אמר, אני לא אשוב לספרד מכורתי, עד שהדיקטטור ילך ממנה, אפרופו מלחמה על חירות. והוא עובד זמן רב על הציור של הגרניקה, הרבה מאוד טיוטות, ציור בגודל עצום, 7 מטרים, שמבטא תמונות, אני יכול, קשה לגרום להבין איך ציור כזה נראה, אבל אני יכול להזכיר שיש שם אם הזועקת כשתינוקה מת בידיה, מיני אנשים זועקים, מעל הכל דמות אישה המהירה הכל, ויש סוס משתנק, ויש שור שנמצא באיזה מין סבל גדול, והוא חלקי, ועוד שלל דמויות, והכל בשחור לבן. אומרים שכשחלק מהתושבים של גרניקה ראו את הציור הזה, הם לא הבינו מה עשה פיקאסו, חשבו שהוא יצייר משהו הרבה יותר, שמבטא את סבלם בצורה הרבה יותר ישירה. אבל הוא דווקא חשב שזה הביטוי הישיר. להפוך את התמונה שהוא ראה בעיתון בשחור לבן, והוא הותיר את הצבע הזה על כנו, והרבה מהפרשנים אומרים כדי להזכיר את הדיווח מן העיתון, להפוך את האירוע הזה לסימבוליקה של כל מה שרע ואכזרי בשילוב הזה בין הלאומנות של פרנקו לבין הנאציזם של היטלר, ואני חושב שהוא באמת הצליח בזה, ואני פשוט אשלח את המאזינים אלה שלא שמעו על הגרניקה, עיירה שלשאר העולם הייתה די אלמונית עד שפיקאסו צייר את ציורו, לכו והסתכלו בציור הזה וראו איך הצייר הזה מצליח בצורה שהיא משונה והיא לא רגילה להפוך מאורע היסטורי לסמל, לכל מה שעד היום צריכים להיאבק בו במציאות האנושית ובטבע האנושי. פרנסיסקו דה גויה, הצייר הספרדי הגדול של המאה שלפני כן, שלפני פיקאסו, אביו של פיקאסו, רואיז, חוסה רואיז, רצה שפיקאסו יהיה ממשיך הדרך של פרנצ'סקו דה גויה, גם מבחינה טכנית, איך שהוא מצייר ציור. ופיקאסו הפך להיות ממשיך דרך רעיוני שלו, הוא הריץ את גויה, אז הוא שינה את טכניקת הציור, אבל הוא ידע שזמנים מסוימים, כמו שפרנסיסקו דה גויה צייר ציורים, כמו החיזיון, כמו הציור על היום השלישי של מאי 1808, כמדומני זה התאריך, שמתעדים מאורעות קשים במלחמה בין צרפת, את החזריותם של הצרפתים במלחמה מול ספרד, פיקאסו הבין שהוא צריך לתעד את החזריותם של הספרדים כלפי ספרדים אחרים בספרד של פרנקו בשנות ה-30 של המאה הקודמת. 50 שנה עברו מאז שפיקאסו הלך מן העולם, בין 92 מבעיות בריאות, אחרי חיים שהם יצירה, ויש עוד הרבה מה לומר על הדמות הזאת ולשאול עליה שאלות. אני אסיים בכמה שורות של פדריקו גרסיה לורקה, המשורר הספרדי שנרצח על ידי כוחותיו של פרנקו. ואחר כך אנחנו נשמע ריקוד ספרדי, אחד מן הריקודים, זה הריקוד הספרדי החמישי של אנריקה גרנדוס, המלחין הספרדי שפיקאסו העריץ מצעירותו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. תחרית הרקיע, זה שם השיר של לורקה, שאני לא אקרא את כולו מפאת קוצר הזמן, אלא רק חלק ממנו בתרגום של רפאל אליאז. הוא מדבר על יעלות הכוכבים, הוא מדמה את הכוכבים ליעלות. יוצאות הן לילה לילה, ועומדות לפני רשת חלונות הרקיע. הו, רקיע בין אלף קומות, ומשגרות רמיזות אהבה אל אוקיינוס החושך, המקיפן מכל עבר. יעלות כוכבים, חכונה, תבוא עליי שעת המוות, ואז אכתוף אתכן בזו אחר זו על סוסתי, סוסה של ערפל. ואני חושב שהשיר הזה יש בו מן הטעם של הציורים הגדולים של פיקאסו.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.